חורות אפרפי, מתחילים בעזרת השם, שרוע הראשונה, ומי אמר רב הכי. אחד מהמתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה הצמר, הצמר שיש על גבי הבהמות. יש מקרים שאסור לגזוז את הצמר. מתי אסור לגזוז צמר של בהמה? למשל, בהמה של בכור, קורבן בכור, אסור לגזוז את הצמר שלו. גם אם יש לה בכור מום, אסור לגזוז כל זמן שהוא בחיים את הצמר שלו. מקרה נוסף שאסור לגזוז צמר זה ביום טוב. כמובן, אסור לגזוז זה אחד מהמלאכות שאסורים בשבת וגם ביום טוב. אבל כשבאים לשחוט בכור או שבאים לשחוט ביום טוב, כדי שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה, צריך קצת למשוך את השיער משתי הצדדים בשביל לשחוט שחיטה גלויה וכשרה. אבל ברגע שתמשוך את השיער, זה יכול להתעלש. אז רבי יוסי בן המשולם אמר במשנה שזה מותר. ואמרנו שרב סובר שהלכה כמו רבי יוסי בן המשולם, ולהלכה גם פסקנו שהסיבה היא בגלל שזה דבר שאינו מתכוון. כשאני בא ותולש את השיער, רציתי לגזוז את הצמר, רציתי לשחוט, ובשביל לשחוט אני צריך למשוך את הצמר, ולכן זה מותר. זאת אומרת שרב סובר, דבר שאינו מתכוון מותר. שואלת הגמרא, מי אמר רב הכי, וכי רב באמת ככה פוסק, שדבר שאינו מתכוון מותר? ואמר רבי חייא בר אשי, משמי דה רב, אומר רבי חייא בר אשי בשם רב הלכה כזאת, לגבי האדם שיש לו חבית גדולה של יין לדוגמה, ואיך הוא יוציא יין מהחבית? אז הוא פשוט הרכיב ברז, עשה חור בחבית, והרכיב שם ברז. אבל אחרי זה הוא גילה שהחור הוא גדול מדי קצת, והברז הוא לא לגמרי סוגר את כל החור, ונשפך מים בצדדים של הברז. אז הוא לקח איזו חתיכת סמרטוט, ורוצה להדק מסביב לחור כדי שהיין לא יצא החוצה. אבל הסמרטוט הזה הוא רטוב, יש בו נוזלים. אז אומר רב, מסוחריה דניזייתה, תרגום, זה הכוונה סתימת החבית, כשסותמים את אותו דליפה שדולפת ויוצא יין סביב הנקב שהברז נמצא שם, אז אסור להדוקי ביום הטבע, אסור להדק את זה ביום טוב. למה? כיוון שכשאתה מהדק את הסמרטוט לתוך הנקב ההוא, זה סוחט את הסמרטוט הרטוב, לכן זה אסור. רואים מכאן שרב סובר, שאפילו שאני כשאני בא להדק את הסמרטוט על אותו נקב, אני מתכוון לשחוט, כן, אני צריך את היין שנמצא בסמרטוט, מה פתאום? זה דבר שאינו מתכוון, אני מתכוון סך הכל לסגור את הנקב. בכל זאת, אתה רואה שזה אסור לפי רב. עכשיו, מי זה שסובר דבר שאינו מתכוון מותר? זה דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון בכל מסכת שבת ידוע, הדעה שלו שדבר שאינו מתכוון מותר. פה אנחנו רואים, לכאורה, דבר שאינו מתכוון אסור. אומרת הגמרא, לא. מה שאנחנו רואים כאן, שאסור להדק את הסמרטוט הזה בשביל לסתום את הנקב, בגלל שזה בא לשחות, גם רבי שמעון, שהוא המקור של השיטה שסובר דבר שאינו מתכוון מותר, במקרה הזה הוא יודע שאסור. בהי, אפילו רבי שמעון מודה שזה יהיה אסור. למה באמת זה אסור? דאבי ורב אדם רתרוויו. מודה רבי שמעון, כמו שאתה יודע, אתה יכול להגיד, בפסיק רישי ולא ימות. באתי רק לחתוך את הראש, לא התכוונתי שהוא ימות. אין דבר כזה. זה בוודאות התוצאה. אותו דבר גם, כשאדם סוחט סמרטוט, אפילו אם הוא מתכוון בשביל לסתום עם זה נקב, אבל בוודאי זה יסחוט. זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, כמו לגבי אדם שבא למשוך צמר, לא בטוח שיתעלש. ובזה רבי שמעון יודע שזה יהיה אסור במקרה שזה ודאי יסחט הנוזלים. שואלת הגמרא, ואמר רב חייא בר אשי, אמר רב הלכה כרבי יהודה. איך אתה אומר שרב פוסק דבר שאינו מתכוון מותר, אם אנחנו רואים שרב סובר כמו רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור? ורב חנן בר עמי אמר שמואל הלכה כרבי שמעון. זה שחולק על רב, דהיינו שמואל, הוא סובר הלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין גם הביא את המחלוקת, האם פוסקים כמו רב או האם פוסקים כמו רבי שמעון או כמו רבי יהודה, אבל הוא מביא את זה מתני בלא גברי. הוא מביא את זה בלי אנשים שאומרים בשם רב או בשם שמואל, אלא קצר ולעניין, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. בכל אופן, אבל אתה לא יכול להגיד שרב סובר, כמו דעתו של רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן הוא התיר למשוך את הצמר לשני הצדדים, בשעה שבאים לשחוט בחור או ביום טוב. אלא אומרת הגמרא, לעולם סבר רב דבר שאינו מתכוון אסור. אז איך מותר למשוך את הצמר לבהמה, לפני ששוחטים אותה, אם זה בהמה של בכור שאסור לתלוש מן הצמר, או ביום טוב? אומרת הגמרא, ותולש, לאו היינו גוזז. כשבן אדם בא וגם אם הוא יתלוש קצת מהצמר, אין פה איסור של גזיזה. זה לא נקרא שהוא גוזז. זאת אומרת, מה שרב אומר, שמותר למשוך את הצמר של הבכור לפני שחיטה, הוא אומר את זה דווקא על בכור. כי בבחור כל האיסור זה לגזוז את הצמר. זה מדובר בכלי, כלי שגוזזים בו צמר. אבל כשאדם יתעלש לו ביד, זה לא נקרא שהוא גזז, ולכן זה מותר. ובאמת, זה לגבי בחור. וביום טוב, היינו טעמה דשארי. למה גם ביום טוב רב מתיר למשוך את הצמר לשתי הצדדים? זה הרי יכול להתעלש. דאב עלי, עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. נכון שאני תולש את הצמר, אם יכול להיות שיתעלש הצמר כשאני מושך את זה בשביל השחיטה, אבל אני עושה את זה בדרך של שינוי. זה נקרא כלאחר יד. וזה מותר. ברגע שזה כלאחר יד, זה מותר. כי הרי הדרך לגזוז את זה על ידי כלי. פה אני גוזז את זה ביד. אז זה נקרא כלאחר יד. המעשה שעושים ביד במקום בכלי, זה לבד השינוי. ולכן זה מותר. שואלת הגמרא, ותולש לב היינו גוזז, וכי יש הבדל אם אדם תולש ביד או שהוא גוזז בכלי. והתניה, התולש את הכנף, הכוונה שהוא תולש, נוצה גדולה שנמצאת על הכנף של העוף. והקוטמו, ואחר כך הוא גם חתך את הראש של אותו נוצה, שזה יהיה בגודל המתאים. והמורתו, אחר כך הוא מורט את הפלומה שנמצאת משתי הצדדים של אותו קנה של הנוצה. חייב שלוש חטאות. למה שלוש חטאות? אמר יש לקיש, על זה שהוא תולש, חייב משום גוזז. הוא גזז כאן למעשה את הנוצה מהכנף. זה גם כן עוקר דבר. קוטם, אבל סתם, כבר פה אנחנו יש לנו את הקושייה. תולש חייב משום גוזז, אבל הוא תלש ביד. למה הוא חייב משום גוזז? גוזז זה בכלי. רואים פה שביד ובכלי זה אותו דבר. זה כבר קשה על מה שראינו קודם, שתולש לב היינו גוזז. איזה עוד שני חטאות הוא חייב? קוטם חייב משום מחתך. רש"י כותב במסכת שבת דף ע"ד את הלשון הזאת. הוא כותב, למה זה נקרא מחתך? דמקפיד לחתוך עד מקום שהוא ראוי. כשהוא בא והוא קוטם את ראש הנוצה, הוא מקפיד לחתוך עד המקום שזה ראוי. זה נקרא מחתך. ממרת, למה הוא חייב כשהוא מוריד את הפלומה מעל הקנה של הנוצה? משום ממחק. שהוא כמו אדם שמסיר שיער מהאור, ממחק את האור, הוא מנקה את האור משיער, גם פה הוא מוריד את מהקנה האמצעי את כל הפלומה של הנוצה. אבל בכל אופן, הקושייה היא שאנחנו רואים שלתלוש ביד זה כמו לגזוז בכלי, אז למה באמת מותר ביום טוב למשוך את הצמר לכאן ולכאן לפני השחיטה? עונה הגמרא, שאני כנף דיינו אורחי. וכנף זה הדרך לגזוז ביד, אבל כשגוזזים צמר של בהמה, גוזזים בכלי, אז כשאחד בא והוא יגזוז ביד, זה נקרא שינוי וזה יהיה מותר. אומרת הגמרא, סוג של דבר שרוצים לנסות לקבוע אותו. ומדרב סבר כרבי יוסי בן המשולם, כמו שאנחנו רואים שרב פוסק כמו רבי יוסי בן המשולם, שאם אדם בטעות יתלשו לו שערות או צמר מהבהמה, כשהוא מושך לשתי הצדדים בשביל לשחוט, זה לא נקרא גוזז וזה יהיה מותר. כי בזה רב סובר כמו רבי יוסי בן המשולם. אז כנראה שרבי יוסי בן המשולם גם סבר לה כרב. כנראה שהוא סובר גם כמו דעתו של רב, רבי יוסי בן המשולם. שרב סובר כמו רבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור. אז באמת רבי יוסי בן המשולם סובר דבר שאינו מתכוון אסור? וסבר רבי יוסי בן המשולם דבר שאינו מתכוון אסור? והתניה, שתי שערות, פרה אדומה. פרה אדומה צריכה להיות לגמרי אדומה. שערות שלה גם צריכים להיות אדומות. עכשיו, יש לה שתי שערות, עיקרן מעדין וראשם משחיר, באמת מתחיל טוב, אדום, אבל למעלה זה שחור. מה הוא רוצה לעשות? לגזור את השיער השחור הזה. כשהוא הקדיש את זה כבר לפרה אדומה, אומר רבי יוסי בן המשולם, גוזז את הראש השחור במספריים, ואינו חושש לזה שהוא עושה גיזה בקודשים. אסור לגזוז קודשים בדרך כלל. למה? רואים מפה שמכיוון שכשהוא חותך את הקטע השחור שנמצא בשיער האדום, בשביל להכשיר את הפרה האדומה, הוא לא מתכוון לגזוז אותה, הוא רק מתכוון להכשיר אותה לפרה אדומה. דבר שאינו מתכוון מותר, אז רואים שרבי יוסי בן משולם לא סובר כמו רב, שרב סובר שדבר שאינו מתכוון אסור. אז הגמרא מתרצת שתי תירוצים. התירוץ השני יהיה כמובן שלא חייב להיות שרבי יוסי בן המשולם סובר גם כמו רב. רב סובר כמותו, אבל הוא לא סובר כמו רבי יוסי בן המשולם. אבל רבי יוסי בן המשולם לא סובר כמו רב. אבל התירוץ הראשון, הגמרא מנסה להגיד שזה נכון באמת, שרבי יוסי בן המשולם סובר דבר שאינו מתכוון אסור. ואם כן, למה באמת זה מותר? שאני פרה, שפרה אין לה צמר. אין לה צמר. מה יש לה? שיער קצת. דלאב בת גיזה היא. ובאמת כשהוא בא והוא גוזר, הוא לא מתכוון לגזוז. זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. שואלת הגמרא והתניה לא תעבוד, זה הכוונה בדרך כלל חרישה וכדומה, לא תעבוד בבחור שורך. אם יש לך שור שיש בו קדושת בחור, אל תעשה בו עבודה. צריך לשמור על הקדושה שלו. ולא תגזוז, לא תגוז בחור צונך. אם יש לך צון, כמו למשל כבש, תגזוז את הצמר שלו, אם הוא בחור. עכשיו, הפסוק מדבר על עבודה בשור וגזיזה בצון, בבימה דקה. ואין יהיה לשור בעבודה וצון בגיזה, מניין שאסור גם עבודה וגם גיזה, גם בשור וגם בצון. ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה. תלמוד לומר, לא תעבוד, אחר כך כתוב וו החיבור, ולא תגוז. אבל מה רואים מפה? שאסור גם לגזוז פרה. כי מקישים בין גיזה שכתובה לגבי צון לשורך, לפרה. אז רואים שגם פרה, למרות שאין לה צמר, יש שם גיזה כשקוצרים לה את השיער. אז אם כן, צריך שזה יהיה אסור. אומרת הגמרא, אלא שאני פרה, שלמה מותר לחתוך לה את השיער, דקוצ'י בדקבייתי. זה לא קורבן. זה בסך הכל דבר שהגזברים קונים אותו כמו שהם קונים כל מיני דברים בבית המקדש, לצורך הבית המקדש. והקדושה של זה פחות חמור מקורבן. לכן מותר לגזוז את השיער של הפרה האדומה. אבל קורבן באמת יעשו. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, קודשי בדק הבית, בדק הבית, גם כן אסורים בגיזה ועבודה. אומרת הגמרא, זה רק מדרבנן. לכן, מהתורה מותר, שואלת הגמרא בסדר, אבל ואיקה איסורה דרבנן, אז איך מותר לגזוז את השיער השחור? אלא אומרת הגמרא, תירוץ אחר, שאני פרה דלא שכיחה. ולכן, לא אסרו, כשרבנן אסרו לגזוז, בקודשי בדק הבית, זה רק בדבר ששכיח, כמו קורבנות, אבל פרה אדומה אולי היה גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד, אולי 10 פרות אדומות. אז זה לא דבר שכיח כל כך. אז על זה רבנן לא גזרו שיהיה אסור לגזוז בקודשי בדק הבית. שואלת הגמרא, וליחלה, שקודם מחלל את הקדושה של הפרה אדומה שהקדיש אותה לבדק הבית בכסף, ולפקה לחולין, ואז הפרה אדומה תצא לחולין, ואחר כך לגזזה, תגזוז את השיער שלה השחור כשהיא לא בקדושת בדק הבית, ועד ארליקדשה, ואז תקדיש אותה שוב לפרה אדומה. למה אתה צריך דווקא לעבור על הגזרה של חכמים שלא גוזזים בהמה של בדק הבית? תחלל את הקדושה שלה ואז תגזוז. עונה הגמרא, מה אתה תפדה פרה אדומה? זה הרבה כסף. דמי היקרים, קשה לפדות. שואלת הגמרא, טוב, אז שיעשה משהו אחר. ולעבד לה כדי שמואל. מה אומר שמואל? אמר שמואל, הקדש שווה מנה, 100 זוז, הרבה כסף, שחיללו על שווה פרוטה. שם מטבע של פרוטה, ופודה פה דבר ששווה 100 זוז. אומר שמואל, מחולל. אז מה בא, לקחת פרה אדומה, כמה היא שווה? מיליארד, תפדה אותה בשקל. מה הבעיה? אומרת הגמרא, אמור דאמר שמואל, שאדם לקח פרוטה וחילל דבר שווה 100 זוז, זה מחולל, הכוונה בדיעבד, שחיללו. לכתחילה ללכת לפדות דבר ששווה הרבה כסף בקצת, מה פתאום? בזה מי כאמר. ולכן, בכל אופן אנחנו רואים מפה, שהסיבה שבאמת מותר לחתוך את השיער הזה, זה בגלל שבפרה אדומה זה לא שכיח ולא אסרו גזה בקודשי בדק הבית. ופה גם מביאה את התירוץ השני שכבר הזכרנו אותו ישר בהתחלת העניין, שאמרנו, כנראה שרבי יוסי מן המשולם סובר גם כמו רב, כמו שרב סובר כמותו. אומרת הגמרא, לא, היא בית, אם הרב סבר לך רבי יוסי מן המשולם, שתולש זה לא נקרא שהוא גוזז, תולש ביד זה לא כמו גוזז בכלי, אבל לא רבי יוסי מן המשולם, לא סבר לה כרב. הוא לא סובר באמת שדבר שאינו מתכוון אסור, אלא לדעתו זה כן מותר. ולכן כשהוא חותך את השיער השחור של הפרה האדומה, הוא לא מתכוון הרי לגזוז אותה. אז זה איזה בעיה, זה מכשיר את הפרה. למדנו במשנה, שכשבן אדם בא לשחוט בחור, אז הוא הרי מזיז את השיער לפה, מזיז את השיער לשם, ואפילו שהוא תולש את השיער, אפילו שהשיער יכול להתלש, ואתה משנה ותולש את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקום המוטה לתלוש, רק שידאג שזה יישאר מסובך בתוך הצמר, שלא יהיה ניכר שהוא חתך את זה, את הצמר הזה. אמר רבה שיאמר איש לקיש, לא שענו שמוטה לתלוש אלא ביד, אבל בכלי אסור לגזוז, אפילו לצורך שחיטה. שואלת הגמרא, והקטני עושה מקום בקופיץ מכאן וכאן. קופיץ זה סכין, זה כלי, אתה רואה שמוטה לגזוז בקופיץ. אומרת הגמרא, לא, תני לקופיץ, הוא גוזז לצורך הקופיץ, לצורך הסכין שאיתו הולך לשחוט תכף, אבל אחרי הוא גוזז ביד. בהמשך של המשנה למדנו, וכן תולש את השיער לראות מום, כשרוצה להראות לחכם את הבכור, שהחכם יבדוק אם המום הזה הוא באמת מום קבוע, והבכור הזה מותר בשחיטה גם מחוץ לעזרה, אז הכהן אומר, אני לא רואה מה יש פה, אני לא רואה אם יש פה מום, אם המום הזה הוא מום קבוע, והוא באמת מבטל את הבכור מקדושת קורבן. אז הוא מותר לגזוז קצת צמר בשביל שהוא יוכל לראות יותר טוב. מותר לתלוש קצת את הצמר בשביל שהוא יוכל לראות יותר טוב. שאלת הגמרא, היא באה אלו, זה שכתוב שהוא תולש. לכתחילה מותר לתלוש בשביל להראות את המום לחכם, עוד יעבד, שזה יישאר מסובך, שהוא ישיר את זה מסובך. זאת אומרת, מותר לתלוש, אבל צריך שזה יהיה ככה, היא נתלש לך, אבל תשאיר את זה מסובך בתוך הצמר. אמר רבי ירמיה, תשמע מהברייתא, תקבל תשובה. צמר המסובך באוזן. צמר ש... יש אוזן שיש במום, אבל יש שם צמר שמסובך בו. קשה מאוד לראות האם זה מום קבוע באמת. רבי יוסי בן המשולם אומר, תולשו, לכתחילה. הוא מראה את מומו, שמע מנה לכתחילה, שמע מנה. רואים מפה שבאמת זה לכתחילה מותר לתלוש. אמר רב מרי, הפננה, מתענינה, במשנה שלנו גם אפשר לראות שמותר לך תחילה לגזוז את הצמר בשביל להראות את המום לחכם. וכן, כתוב, את המילה וכן, התולש את השיער להראות לחכם את מקום מום, זה גם כן מותר. מהי וכן? אילי מה שלא יזיזנו ממקומו, ככה הגרסה פה שצריך להשאיר את הצמר מסובך אחרי שהוא נתלש ולא להוציא אותו החוצה, זה לא יכול להיות. אשתה, הרי, ומה שוחד לשחיטתו מוכחת עליו, כשאדם בא לשחוט באימה ומושך את השיער לפה ואת השיער לשם, כולם מבינים שהוא שוחט, הוא לא מתכוון לגזוז את הצמר. בכל זאת לא יזיזנו. אומרת התורה, אל תזיז את הצמר, תשאיר את זה ככה מסובך בתוך הצמר המחובר. אז לראות מקום מום, מבעיה צריך להגיד, כשבאים לראות את מקום מום, יכול להיות שבאמת כן מתכוון לגזוז, אז צריך להגיד שישאיר את הצמר מסובך, אלא לו, התולש שמע מינה. הוא בא להגיד, מה שכתוב וכן, זה ללשון תולש, שתולשים לכתחילה, כמו שלגבי אדם שבא לשחוט באימה, מותר לו לתלוש לכתחילה את הצמר, כדי שהוא יוכל לשחוט בצורה גלויה וזה יהיה כשר. אותו דבר גם, כשאדם בא להראות מום לחכם, מותר לו לגזוז לכתחילה את הצמר, לכתחילה שמע מינה. אומרת המשנה, שיער בכור בעל מום שנשר. הרי ההלכה היא, שעשו לגזוז צמר מבכור. בחור, יש לו קדושה, ואסור לגזוז את הצמר שלו, כמו כל קורבן. מה יהיה אבל עם הצמר הזה, אם הוא כן גזז את הצמר, זה יהיה אסור בענה. עכשיו, בחור בעל מום, שנשר. אז כל זמן, אם זה, בחיים של השור, של הבחור, זה אסור בענה הצמר הזה. והניחו, הכהן הניח את הצמר הזה בחלון, או באיזשהו מקום משתמר, ואחר כך שחטו את הבכור הבעל מום הזה. עכשיו, הצמר שמחובר לבכור בעל מום בשעת שחיטה, עדיין מותר לנות ממנו כמו שמותר לנות מהבשר. אבל את הצמר ששמו בחלון, האם מותר גם לנות ממנו? הקו בן מעללל מתיר בענה, הכהן יכול לנות מהצמר הזה, וחכמים אוסרים. למה? בגלל שאם אנחנו נתיר צמר שנשר לבד שנשר מהבהמה, מהבכור בחייה, הבן אדם ישאיר את הבכור הזה שיש לו מום, ישאיר אותו הרבה זמן, כדי שמדי פעם בטעות יתעלש צמר, ואז יהיה מותר לו ליהנות מזה אחרי שחיטה. דברי רבי יהודה, ככה רבי יהודה מביא את המחלוקת ביניהם. אמר לו רבי יוסי, מה פתאום? לא בזה התיר עקביה בן מהללאל. הוא לא התיר מתי ששחטו את הבכור אחר כך, את הצמר שנשר ממנו לפני שחיטה. אלא שיער בעל מום שנשר וניחו בחלון ואחר כך מת הבכור. לא שהוא נשחט. בזה עקביה בן מהללאל מתיר וחכמים מוסרים. עוד אומרת המשנה, צמר המדולדל, צמר המדולדל בבכור, צמר שהוא נתלש מהבכור, אבל הוא עדיין מחובר בצמר של הבכור. אז ככה, אחרי שחיטה, האם מותר ליהנות מהצמר הזה? תלוי איזה צמר. עת שנראה עם הגיזה, זה שלא נראה מופרע, שלא נראה כמו חלק מכל הצמר, מותר, מותר ליהנות ממנו אחרי השחיטה. ואת שהוא פירש וממש ניכר שהוא לא חלק מהצמר גם לפני שחיטה, שאינו נראה עם הגיזה, הוא גם כן יהיה אסור בהנאה, כמו דעת חכמים שסוברים שצמר שנתלש לפני אסור בהנאה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, לא בזה התיר עקביה בן מהללאל. זאת אומרת, הוא בא וטוען לרבי יהודה, מה אתה אומר שאם נתלש צמר מהבכור הבעל מום, כשהבכור עדיין היה בחיים, ואחר כך שחטו את הבכור הזה, אז עקביה בן מהללאל מתיר את הצמר? לא בזה התיר עקביה בן מהללאל, אלא רק אם הוא מת לבד. שואלת הגמרא, מכלל דאסר? מה, יכול להיות דבר כזה שרבי יוסי אומר שלפי דעת עקביה בן מהללאל, אם בכור בעל מום שנתלש ממנו צמר בחיים מת לבד, הצמר שלו יהיה מותר אחרי שהוא מת. אבל אם הוא נשחט, הצמר יהיה אסור. זה לא הגיוני. אשתא באמת שערי. הרי בכור שמת, מותר להשתמש עם הצמר שלו? אפילו אם הוא בעל מום, אסור להשתמש עם הצמר שלו, זה אסור בהנאה. רק אם הבכור נשחט, אז מותר ליהנות מהצמר שלו אחרי שחיטה. אז פה כשזה מת, אתה אומר שעקביה בן מהללאל יתיר את הצמר שנתלש לפני שהוא מת. אז שחטו מבעיה? אם שחטו את הבכור, וכי צריך להגיד שוודאי הצמר יהיה מותר, כי הרי אם הצמר של אחרי שחיטה מותר, אז אני יכול להגיד שהצמר של לפני שחיטה גם כן יהיה מותר אם הוא נתלש בחיים, אבל במקרה שמת, הרי הצמר שנשאר בו בשעת מיטה גם כן יהיה אסור, אז כל שכן שהצמר שנתלש בחיים יהיה אסור. אלא אומרת הגמרא, צריך לפרש דברי רבי יוסי אחרת, לא בזה ששחטו התיר עקביה וחכמים מוסרים, אלא אם שחטו דברי הכל שרי, אם שחטו את הבכור בעל מום, גם חכמים מתירים את הצמר הזה שנתלש ממנו בחיים. כי פליגי, מתי חכמים אוסרים באמת? דווקא אם הבכור בעל מום מת לבד, אז לפי חכמים אסור הצמר שהיה לפני כן. אמר רבי יוסי, אמר איש לקיש, מחלוקת בין עקביה לבין חכמים, אם הצמר נשר בחיי הבכור מותר, בשיתירו מומחה, שלפני שנשר הצמר, חכם מומחה התיר את הבכור הזה, אומר שהמום שיש בבכור הוא מום קבוע, והבכור הזה מותר בשחיטה מחוץ לעזרה. דמר, לפי דעת חכמים שאוסרים, סבר גזרין הדיל מעט אי להשאויי. הם סוברים שהצמר יהיה אסור, כי חוששים שמה, המומחה הרי אמר שהבכור הזה מותר. אז בן אדם השאיר את זה אצלו בבית, אם הוא עכשיו ישחט את הבכור, אז רק את הצמר שיהיה לו בשעת שחיטה הוא יכל ליהנות ממנו. אבל את שאר הצמר הוא לא יכול. אבל אם הוא ישאיר את הבכור ככה, אז יהיה צמר שמדי פעם ינשר לבד, וישתמש עם הצמר ויהנה מזה, ישמור את זה בצד, ואחרי השחיטה הוא ייהנה מהצמר, ואז חוששים שמה יבוא לעשות עבודה בבכור, או שיבוא לגזוז ממנו בטעות. אבל ולעומת זאת, ומר, סבר עקביה בן מהללאל מתיר, כי הוא סבר לא גזרינן, כי ברגע שהמומחה התיר את הבכור הבעל מום, והוא אמר שמותר לשחוט את זה מחוץ לעזרה, מאדם יבוא מיד לשחוט את זה, הוא לא ילך לשמור את הבהמה, כדי שיהיה לו צמר שנושר ממנה ככה לאט לאט. אבל אם נפל בו מום ולא התירו מומחה, דברי הכל אסור. כולם מודים שהצמר שנשר ממנו בחיים, לפני שהתירו מומחה, ודאי שיהיה אסור אחר כך ליהנות ממנו. שואלת הגמרא, מטיב רב ששת, למדנו ברייתא, בעלי מומים אוסרים בכל שהוא. בעלי מומים אוסרים בכל שהוא. הגמרא מבינה שגם אם מתערבב בהמה בעלת מום, באלף בהמות שאין בהם מום, יהיה אסור להקריב את כל האלף ואחד בהמות האלה. ורבי יוסי אומר, יבוקר, צריך לבקר את בעל המום, וכל השאר יהיו מותרים. עכשיו, מה פירוש כאן? רבי נן בא, שאלנו, מה יבוקר? מה פירוש רבי יוסי אומר יבוקר? אילי מה שיחפש, עד שהוא ימצא את זה הבעל מום, זה בעל מום הוא ולישקלי, רגע, איפה הבעל מום שהיה פה? מחפש אחד אחרי השני, עד שהוא מצא את הבעל מום, הנה זה הוא, כל השאר יהיו מותרים. בכלל את הנקמה אמר לו, מה תנקמה יסבור שהיא מוצאת את הבעל מום, עדיין כל האלף יהיו אסורים? איך ייתכן? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, הברייתא צריך לבאר אותה בצורה כזאת, לשים לב כך אמר רב נחמן, שהיה בבבל, ככה הוא בא להסביר את הברייתא. אחא בגיזת בכור בעל מום עסקינן. דובר פה בצמר, שגזזו מבכור בעל מום, שנתערבבו בגזי חולין, ולא יכולים להבדיל בין הצמר של בכור בעל מום, לבין הצמר של שער בהמות חולין. ומן תנקמה, מי זה תנקמה פה בברייתא? רבי יהודה היא, זה דעתו של רבי יהודה, דאמר במשנה שלנו שהם נשחטו אסרי רבנן, שבבהמות נשחטו, לפי רבנן, הגיזה שנשרה מחיי הבכור בעל מום, אסורה לתמיד. ורבי יוסי, זה שהוא מתיר את כל הגיזות, גם של כל התערובת, למה הוא מתיר? לטעמי דאמר שהם נחלקו רק אם הבכור בעל מום מת, אבל אם הבכור בעל מום נשחט, נשחטו, שרו רבנן, אבל אם הוא נשחט, אז רבנן מתירים כן את הצמר שנשר ממנו בחיים. ולפי זה, שואל רב ששת על רב אסי, וקטני יבוקר. מה זה יבוקר? מה יבוקר? לאו, אי מום קבוע, האם זה מום קבוע, אותו מום שיש באותו בחור, ואז הוא ישחוט את הבחור הזה, וכל הגיזות יהיו מותרות על ידי השחיטה. יהיו מותרות כל הגיזות על ידי השחיטה. למה? מכיוון שזה הרי היה בעל מום, והוא נשחט, ואז הצמר זה יהיה מותר. או מצד שני צריך לבדוק, אם מום עובר הוא, אולי זה נחשב מום שיכול לעבור לבד, ואז זה נחשב כמו בחור טעם, בחור שאין בו מום, שגם על ידי שישחטו אותו, הצמר נשאר אסור. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים מפה? שהמום קבוע, אם היה כן מום קבוע בבחור, אם אנחנו מצאים שהמום הזה היה קבוע, אז הצמר יהיה מותר, אף על פי שלא, אף על גבי שלא יתירו מומחה. כי כתוב צריך לבדוק עכשיו האם המום הזה קבוע או לא. אבל אם כבר בדקנו, אם המומחה כבר ראה את הבכור הזה, אז מה עכשיו צריך לבדוק? הרי, ואם כן, אנחנו הרי אומרים שלפי דעת עקבה במעל הלל, גם אם הבכור הזה מת לבד, אז הגיזה הרי צריכה להיות מותרת אם המומחה הרי בדק. אבל פה אנחנו אומרים, יבוקר, סימן שגם אם המומחה לא התיר, בכל זאת, לפי דעת הקו במעל הלל, יהיה מותר הגיזה, אפילו מת. אז כשאל ריש לקיש שאמר שאם לא יתיר מומחה, אז הגיזה תהיה אסורה. אומרת הגמרא לא, אמר רבא לא, יבוקר, מה הכוונה שצריך לבדוק? צריך לבדוק, אי התירו מומחה אין, אם בשעת שנשר הצמר כבר זה היה אחרי שהמומחה התיר, אז באמת כל הגיזי צמר יהיו מותרים, והיא לא. אבל אם בזמן שהצמר נשר, עדיין הצמר עדיין לא יתיר מומחה את הבחור הזה, כי לא ראו שיש בו מום קבוע, לא, אז כל הגזי צמר יהיו אסורים. זה הפירוש. אז אם כן, אין מכאן ראיה נגד רב אסי. מספרת הגמרא, כי סליק רבין, שרבין עלה מבבל לארץ ישראל, אמרה לשמעתה, כמיד רב ירמיה, הוא הביא את ההסבר של רב נחמן, בברייתא לרבי יוחנן, לרבי ירמיה. שמה שחכמים ורבי יוסי נחלקו לגבי צמר של בכור, שהיה בו מום שהתערבב בצמר רגיל של חולין. כך הוא הסביר את המחלוקת בברייתא. רבי ירמיה מאוד מאוד לא נחה דעתו מההסבר הזה. אז הוא אמר משפט מאוד מאוד חריף. בבלי טיפשי, האלה שבבבל הם לא חכמים מספיק. משום דיית והתבערה דחשוכה, מכיוון שהם יושבים בבבל שהיא עמוקה וחשוכה, אמרי, שמעת את המחשכן, הם אומרים שמועות לא נכונות. לא שמיע לוועדה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הם לא שמעו מה שפה בארץ ישראל אמר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, הסבר אחר לגמרי בברייתא שם במחלוקת. מחלוקת בין רבי יוסי ובין חכמים, בבהמות בעלי מומים חיים, שהתערבבו בבהמות שלמים. וזה המחלוקת. ומדובר פה בשבדק ולא מצא. הוא חיפש, רגע, אז איפה באמת הבהמה בעלת מום? הוא לא מצא אותה. וכמפלגי בפלוגתא דרבי מאיר ורבנן, המחלוקת ביניהם זה במחלוקת של רבי מאיר ורבנן לגבי עניין אחר. דתנן, לגבי שדה, שידעו בוודאות שקברו בשדה הזאת איזה בן אדם, אבל עכשיו לא מוצאים את הקבר. השאלה היא, בן אדם שעובר בשדה, האם הוא נטמע או שהוא לא נטמע? שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת טומאה, כמו השדה הזאת שהיא הייתה בחזקת טומאה, כנבד בקבר, לעולם הוא בטומאתו עד שהתוודע הטומאה. עד שאתה לא מוצא את הקבר, השדה הזאת נשארת בספק טומאה. עדיין נשארת בחזקת טומאה. כי אפילו שחיפשתי ולא מצאתי, כנראה שאין, ולא בדקת טוב, היית צריך לבדוק יותר טוב. חכמים אומרים, מה פתאום? חופר עד שמגיע לסלע או לבטולה. שיחפור כמה שהוא יכול, עד שהוא מגיע ממש לסלע, שפה אי אפשר לחפור יותר עמוק, או שמגיע לקרקע שהוא רואה שבחיים לא חרשו אותה, ואם הוא לא מצא את הקבר, כל השדה מותרת, כי אנחנו תולים, שכנראה מישהו לקח את הקבר, את המת משם. אותו דבר גם לגבי בעל מום. חכמים הם כמו רבי מאיר, והם סוברים שכל התערובת אסורה עד שנמצא את הבעל מום. לא מצאת את הבעל מום, אז כל התערובת אסורה. ורבי יוסי סובר כמו חכמים, שאם לא מצאת את הבעל מום, אז כל התערובת תהיה מותרת. זה ההסבר שהסביר רבי יוחנן, כמו שאמר פה רבי חייא בר אבא. האמת, יש פה עוד אחד שהסביר הסבר אחר על הברייתא בשם רבי יוחנן, זה רבי אסי. הוא אמר בשם רבי יוחנן שהמחלוקת בין רבי יוסי וחכמים, כשבדק ומצא את הבעל מום בתוך התערובת, השאלה אם אפשר לקחת משם בהמה לקורבן, וכמפלגי בפלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל. המחלוקת ביניהם זה במחלוקת רבי ורבן שמעון בן גמליאל. מה הם נחלקו? דתניא, שדה שעבד בקבר, נבד קבר באותה שדה. נכנס בתוכה, אדם שנכנס לתוך אותה שדה טמא. למה? איפה, או יכול להיות שהוא בדיוק עבר, במקום של הקבר. אם נמצא בתוכה קבר, אם יום אחד פתאום גילו, מצאו שם איזה קבר מסוים בשדה הזאת שם, אבל הם לא בטוחים שזה אותו קבר. הם מצאו איזשהו קבר שם. אז נכנס לתוכה הטהור. למה? סובר רבי שאני אומר, הוא קבר שעבד, הוא אותו קבר שנמצא. היה איזה קבר שנאבד, אתה לא מצאת אותו, עכשיו מצאת איזשהו קבר, זה אותו קבר. ככה אני אומר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, חוששים שמא מצאו קבר אחר, אבל הקבר שנאבד עדיין שם. לכן, תיבדק כל השדה כולם. אותו דבר גם לגבי בעל מום. רבי יוסי סובר, כמו דעתו של רבי, שברגע שהוצאנו את הבעל מום שמצאנו, כנראה שזה אותו בעל מום שיתרבב בכל האלף, והכל השאר יהיו מותרים לקורבן. לעומת זאת חכמים סוברים, כמו רבן שמעון בן גמליאל, שצריך לבדוק את כל הבהמות, ורק אחרי שהוא יבדוק את כולם, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהם קשרים והם בעל מום. אבל כל זמן שעדיין לא בדקנו את כולם, עדיין חוששים שאולי הוא מצא בעל מום אחר, אבל הבעל מום המקורי עדיין מעורבב. עכשיו יש כאן למעשה שתי הסברים בשם רבי יוחנן, איך להוקים את הברייתא. שואלת הגמרא ורבי אסי, מה איתה מה לא אמר כרבי חייא בר אבא, שמדובר שהוא לא מצא מום בתערובת. אמר לך, בשלמה גבי טומאה, שדה שנאבד שם איזשהו קבר, אז חכמים אומרים שזה יהיה טהור, אם אתה לא מוצא עוד קבר שם. כי אימר בא עורב ונטלה, אפשר להגיד, שמע, אתה לא מצאת, בגלל שעורב בא ואכל את המת הזה, כרגע לא מוצאים את זה. או בא אכבר ונטלה, היה פה איזה כזית מהמת, ובא איזה אכבר ולקח את זה. אלא הכה, בעל מום לאיך האזיל, פה לא ראינו שפירש איזשהו אחד מהבהמות מהתערובת. אז מודים, חכמים, שצריך להסתפק, אולי הוא לא בדק טוב. ואידך, רבי חייא בר אבא, למה באמת הוא כן סובר שמדובר שהוא בדק? אימר, מום עובר, הווה ואיתסה, יכול להיות, אתה יודע למה לא מצאת את הבעל מום? כי היה, המום הזה היה מום שאמור להירפא, ובאמת זה נרפא כבר, ולכן אתה עכשיו לא מוצא את זה. רבי חייא בר אבא, מה איתה מה לא אמר כרבי אסי? למה באמת רבי חייא בר אבא לא אמר את ההסבר של רבי אסי, שמדובר פה שהוא מצא את הבעל מום, ואפילו אם הוא מצא, עדיין צריך לחשוב שאולי יש פה בעל מום נוסף. אמר לך, בשלמה שדה, באמת רבי שמעון, הרבן שמעון גמליאל חושש, אולי באמת יש כאן עוד אחד. עוד מת, עוד קבר בשדה. למה? דרכה למקבר בשדה זה דבר שמקום, זה מקום שאנשים קוברים, קוברים באדמה. כי היחי דקבר בהי, קבר איני שחרינה, כמו שאתה רואה שבן אדם אחד קבר בשדה הזה ועכשיו נאבד הקבר. כנראה שהיה פה עוד מישהו שקבר פעם, וזה בדיוק הקבר שאתה מצאת. אבל הקבר שהוא, יש פה אבל קבר נוסף שלא מצאת אותו. אלא, הקבר שנאבד אותו אתה לא מצאת, מצאת קבר אחר. אלא, הקודשים, כיוון דבד כולן, וחיפשת פה מום בכל העדר, ואתה לא מצאת. וקיימי, והם כולם קיימים בחזקת שהם בסדר, אין להם מום. למה תחשוש? מה, דרכיו למיפל באומומה? מה, דרכם שיפול בהם מום? למה שיהיה להם מום? ואידך, רבי יסי אומר, כן, דרכם שיפול בהם מום. אגב, דמינג חייה הדדה, מכיוון שבהמות דרכם להתנגח אחד עם השני, שכיח באומומה, באמת שכיח שיהיה בהם מום. לכן, מסתבר שכן היה בהם מום. עד כאן השיעור על דף חפה.